טוב, אנחנו לפני שנמשיך הלאה בגמרא, אני רוצה להיכנס פנימה לתוך הנושא של נטילת ידיים. זוכרים שאמרנו תכף לנטילה ברכה, אחד משלושת הדחיפות שהגמרא הביאה. אני רוצה ככה לפתוח חלון קטן, שבו אנחנו נראה את ההתייחסות לנושא הזה מכמה כיוונים. מה שאתם רואים לפניכם עכשיו זה ההלכה ברורה, הלכה ברורה שהוצאת בכל הלכה ברורה, הרב שטרן, רבה הראשי של ירושלים, עומד בראש המכון, מי שהקים את הסיפור הזה זה בעצם היה הרב זצל, אז בהלכה ברורה היא כתוב לנו כך, גמרא אמר רב ברונה אמר רב, הנוטל ידיו לא יקדש, כן, נטילת ידיים סמוך לסעודה. כיצד הוא עושה? לוקח כוס וברך על הגפן ואחר כך מקדש, אחר כך נוטל ידיו וברך המוציא ואוכל. כן, זה העיקרון שבו אנחנו עובדים. מי שנתכוון לקדש על היין בליל שבת ושכב ונטל ידיו קודם שיקדש, הרי זה מקדש על הפת ולא מקדש על היין אחר שנטל ידיו לסעודה. זאת אומרת, כמו שאמרנו בעצם, שזה יהיה אותו עניין, שלא יהיה הפסק, אז בעצם צריך, אם הוא נטל את ידיו, הוא קודם כל, הוא לא יכול לקדש על היין, אלא צריך לקדש על הפת. כך אומר הרמב״ם. עכשיו, אני קופץ פה למטה, בהלכה ברורה, בכל הדיון בהרחבה, לא נקרא את הכל, הרשב"א מפרש כך, הוא מוסיף שתקלתו של זה שהטל היא שישמע קידוש מאחר, פטנט. אם אין שם אחר שיקדש, משמע מדבריו שחל חיוב לקדש בכל אופן וישוב איתו לידיו לאחר הקידוש. זאת אומרת, כדי לייצר מצב של תכף לנטילה ברכה, אז אני צריך לפתור את הבעיה בצורה כזאת. זה מאוד רדיקלי, אנחנו לא מכירים את זה כמובן להלכה למעשה בעיקרון הזה. בכל מקרה, הרשב"ם נוקד להלכה למסקנה שאם נטל יכול לקדש. כפי שמוכיח רבי יצחק בר שמואל ברב, שכאשר היה מקדש על הפת, היה נוטל ידיו קודם קידוש, מכאן שקידוש על הפת לא מהווה הפסק. כן, וגם קידוש על היין וכו'. עכשיו אני קופץ קדימה, זה וכל זה בהלכה ברורה. מי שמכיר את הגמרות של המכון הלכה ברורה, אז זה מחזיק את זה. מה שפתחתי פה זה הלכה ברורה. אז הוא כותב שיטת ההלכה, בעל מגיד משנה מפרש דעת הרמב״ם כדעת הריף, על פי הסברו של הר"ן, ולכן מי שנטל ידיו מקדש רק על הפת. אין אפשרות לעשות באמצע כמו שראינו בדעת הרשב״ם. וכך מפרשים את הרמב״ם. גם המאיר ובעל כסף משנה, אמנם בהלכה י' מוסיף הרמב״ם שהדברים אמורים גם על מי ששכח ונטל ידיו קודם שקידש. הוא בא לערוך השולחן לא מאיר, שאם מדובר בנטילה בטעות בתוך שכחה, כן? הוא מאיר, סליחה, שאם מדובר בנטילה בטעות ומתוך שכחה, קשה להסביר שהבנטילה משום גילוי דעת שהפתיה חביבה עליו. כי כרגיל, היתר הוא, כי אני אומר, פת חביבה עליו, לכן אני מעדיף לקדש על הפת, וזה הכל. כמו שהריב והר"ן אומרים. כן, זה בעצם מה ש... זה הסבר אחד. עכשיו השולחן ערוך שיטול לאחר הקידוש, שזה בעצם הגדרה הבסיסית של ההלכה, אך אם מקדים הנטילה יקדש על הפת, שרגילה דעתו, כן, באם כריף על פי הסברו של הר"ן, כן, הדברים שלו הם דברים לפי השיטה הזאת. וכך מפרשים התז, הוא בעל באר הגולה, ברם בעל המגן אברהם, כותב ומנמק את דברי השולחן ערוך שהקידוש קודם לנטילה. בטעם שלא יפסק בנטילת ידיים להמוציא, כן, הגמרא שלנו, הגמרא בירושלמי שראינו, הרי מתוך זה, בגלל המשפט הזה, יצאנו לפה לעיון הזה. תמה עליו בעל מחצית השקש, הרי טעם זהו טעמו של הרשב"ם, ואיזה טעמו של הריף, שכמותו פוסק השולחן ערוך שהוא מטעם חביבות. הוא מתרץ על פי המחבר בבית יוסף, כן, שמוסבר כי אף שרוב בני אדם מתאבים יותר לאכול מלשתות, לכן הנראה שלו ראוי שיקדשו על הפת, שהיא חביבה, כן, הקודם האוכל. מכל מקום אפשר להם לקדש על היין, שכך היא מציבה מדברי סופרים. אז יש לנו פה דעות שונות, והנה אתם, מכל זה השולחן ערוך, אומר הרמ"א, בניגוד למחבר, כי לכתחילה שיטול לידיו קודם קידוש וקדש על היין, ושכן המנהג פשוט, זו שיטתם של היקים נוהגים כך לעשות. מישהו מכם נוהג לעשות בשיטה הזאת? נוטלים ידיים, קידוש על היין, ואחר כך המוציא. החתן שלך הוא יקה? אוקיי. אגרה?
בפעם זה אני מגיע לבת שלי, אז
אגרה, קשה לנו להבין אותך קוציה, לא יודע למה. אגרה? לא הבנתי, עוד פעם. כן. כן, אני מבין. אוקיי. אגרה מביא מקור לדבריו מהרשב"א בתשובותיו. הטוען שסברת רב ברונה שנוטל ידיו לא יקדש, צריך לסגור אותה. האגרה אמרנו, המנהג פשוט היה ברוב המקומות דינו כדברי הרמב"ם בשולחן ערוך, ולהקדים קידוש לנטילה, כך מצדדים.
לא רואים, לא רואים.
אתם לא רואים? אופה, נחזור חזרה. למעשה המנהג, בסדר, למעשה המנהג פשוט היום ברוב המקומות לינו כדברי הרמב"ם בשולחן ערוך, ולהקדים קידוש לנטילה. כך מצדדים בעל התז והגרא, כן, התז, אני כל פעם כשאני רואה את שמו זה סבא רבא שלי, אז אני מרגיש בנוח, וכפי שמוסבר במשנה ברורה, ובשאר הציון. בעל כף החיים כותב שיש להקדמת הקידוש על הנטילה טעם בנסתר. לא יודע מה טעם בנסתר, שמואל, אתה יודע משהו? אמנם, חלק מהקהילות אשכנז קבעו לנהוג כרמה וליטול לפני הקידוש. זה מה שאמרנו, מנהג היקים. עכשיו, בליל הסדר, יש גם כן סיפור. נטילה בליל הסדר, לפי הטור, מובא, כי הנוהג ליטול לפני הקידוש. יכול לנהוג כך גם, הנוהג...
יש טעם נסתר, אבל...
אתה יכול לומר ככה...
אין מה להגיד, זה...
לא ארוך, קצר, במשפט אחד, רק...
זה איכות, זה איכות, זה איכות זון.
הבנתי, אוקיי. נטילה בליל הסדר בתור מובא כי הנוהג ליטול לפני הקידוש יכול לנהוג כך גם בליל הסדר. רואים? אז אין בעיה. הוא בא לבח, החותן של התז, כותב שכך נהג מרש לוריה, לעומתם המורדכי או המורדכי, תלוי איך קוראים את זה, מי קורא את זה, ורבנו ירוחם כותבים שבליל הסדר ניטול לפני הקידוש. רבנו ירוחם מסביר דין זה בהתאם לדבריו בליל שבת, שבליל שבת שיטול לפני הקידוש, כדי לשמור על אחידות לעניין טילת ידיים. שרים יקדש על הפת, ודאי הוא שנוטל לפני הקידוש. ברם בליל הפסח, שאפילו אני שבישראל אין פוחתים לו מארבע כוסות, אז אין בעיה, הוא לא חייב ליטול לברר, לקדש על הפת, כפי שנוהג בשבת. הכל מקדשים על היין, ומוטב שיטול ידיו דווקא לאחר הקידוש. אף הרמה פוסק שבליל פסח אין ליטול לפני הקידוש. ובדרכי משה, זה האור החיים על הטור, הפירוש של הארוך של הרמה, מפרש כי בליל הסדר הסעודה רחוקה ויבואו לטעות שנוטל ידיו בשביל הקידוש. כן, ברגע שמקדשים בהתחלה, הקדש, אוחץ, כפס ימים וכו', אז זה רחוק מאוד. דבר שהוא מנהג של גסות רוח, ולא יעלה על הדעת שנוטל ידיו בשביל דבר שטיבו לו במשקה. כן, הכוונה היא לטילת ידיים בברכה, לא כפי שאנחנו נוהגים, בלי ברכה כדי לנהוג בצורה הזאת. אז עד כאן בעניין הזה של הנטילת ידיים. יש עוד הערה אחת שרציתי להקריא לכם כאן. רגע, גמר סעודתו. זוכרים, הדיון היה בגמרא האם המים תכף לנטילה ברכה, הכוונה היא מים ראשונים או מים אחרונים. אומר השולחן ערוך סימן קוף אינטט, גמר סעודתו ונטל ידיו מים אחרונים, אינו יכול ולא, לאכול ולא לשתות. למה? כי עד שבר ברכת המזון, תכף לנטילה, ברכה. ואם אמר אבלן ונבריך, הווה עסך הדת ואסור לו לשתות, אלא אם כן יברך עליו תחילה. עד כדי כך, זה לא ברכה שאינה צריכה, אלא הוא צריך לבוא לברך מלכתחילה ברכת שהכל אם נטל כבר מים אחרונים כי הוא זיח דעתו מן השתייה. ואכילה דינה כשתייה לראש. אבל הרב רבנו יונה ורן, אכילה שאני, שאף על פי שסילק ידו מלאכול ואפילו סילקו השולחן, אם רצה לחזור לאכילתו, אין צריך לברך פעם אחרת. שכל שנטל ידיו לא הסתלק לגמרי מהאכילה. אתם רואים, העניין הזה, עד כדי כך הוא משפיע גם לסוף, עד כדי כך שיחייב אותי ברכה. וזה לא ברכה שאינה צריכה. זה היה השולחן ארוך, והמשנה ברורה מאיר הערה, והוא הדין שיש לי זה מלכתחילה שלא יפסיק בדיבור. כן, אסור להפסיק בדיבור בין נטילה לברכה, כי תכף נטילה ברכה. אפילו מעט, ותכף נטילה ברכה. אתם רואים את המשפט? ומה הייתה מה יש לי זר שלא לשאות שהיא המרובה אחר הנטילה, וכל שכן שלא לעסוק באיזה עסק. אך אם צריך להפסיק, בדבר נחוץ או בדיעבד נפסיק, איתו לידיו שנית, כדי להיות תכף לנטילת מים אחרונים ברכה. עכשיו תראו, העניין הזה למיטב זיכרוני, לא פתחתי אותו, לא הספקתי לפני השיעור, ארוך השולחן לא מחייב שלא להפסיק בדיבור בנטילת לברכה, מבחינתו אפשר לברך, ליטול ידיים מהמכונים, לדבר ואחר כך לברך. אין שום בעיה של הפסק. אני מניח שזה תלוי במנהגים, בכלל אם נוהגים כבר מהם אחרונים, כן? ספרדים יותר מקפידים על זה מאשכנזים כרגיל, כי אומרים מהם אחרונים חובה, כמו שכתוב בחז"ל, כן? אז לכן צריך לדעת שהעניין הזה של הפסק הוא לא פשוט, ולפי דין הדגמרה שראינו פה בירושלמי, בעצם די ברור שההפסק, על פי פשט הגמרה, לא להפסיק, נקודה, לא צריך להפסיק, אלא יש מיד לברך. עכשיו אני חוזר אל הגמרה. הגמרה, הפסקנו אותה במילים רבן גמליאל אומר, בגמרות הרגילות, שוטנשטיין וכולי, זה דף ח' עמוד א', מעל השורות הרחבות שתי שורות. לעומת זאת, בגמרה של המכון, בגמרה של המכון, זה בעמוד נון. רובן, יש לך גמרה? רובן, יש לך גמרה?
אם כבר מדברים באיזה מנחה?
אצלנו בשבע.
תודה.
אז הגמרא, אני מצלם אותה פה, גמר אחד, ודיון שני, עוד מעט יהיה בהמשך. רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר, עתה דרבן גמליאל ברבי שמעון, דתני בשם רבי שמעון, פעמים שאדם קורא את שמה, אחת לפני עמוד השחר, ואחת לאחר עמוד השחר, ונמצא יוצא ידי חובתו של יום ושל לילה. זאת אומרת, בקריאת שמה של, של שחר, אחרי עלות השחר, זה עדיין שייך, עדיין שייך לקריאת שמה. מה שלפני עלות השחר זה של לילה, שיטת רבן גמליאל, שמצוותה של עמוד השחר. לעומת זאת, זאת של אחר עמוד השחר, זה של יום שבא אחר כך. עכשיו הגמרא מנסה לברר שאלה מעניינת. הרבן גמליאל כרבי שמעון בערבית, כן? בכל מקרה, בשני המצבים, שזמן קריאת שמע של ערבית עד עלות השחר, זה רבן גמליאל. אב ושחרית, כן? זאת אומרת, הגמרא שואלת האם באמת שמיד אחרי עלות השחר מתחיל הזמן של יום, או יהיה בה, כן, או אולי הוא סובר, קאי דמר רבי זעירא תנאי, אחוי דרב חייא בר אשיא ודרב אבא בר חנה. כן, כמו השיטה שרב זעירא אומר, כן, הוא אח של שני החכמים האחרים, רב חייא בר אשיא ושל אחא בר חנה, הקורא עם אנשי משמר, כן, קורא קריאת שמע של שחרית עם אנשי המשמר. כן, אל תשכחו, אנחנו קצת הזכרנו את הגמרא הזו בפעם שעברה. אנשי המשמר הרי הם קמים מוקדם, והם צריכים להתחיל לעבוד. אין להם זמן בבית המקדש לעצור אחר כך באמצע כדי לקבל עול מלכות שמיים. עכשיו, אז הם קוראים לפני הזמן. מה עכשיו המצב שלהם? אז אומרת הגמרא, קורא עם אנשי משמר, לא יצא. כן, לא יצא ידי חובתו. למה? כי משכימים היו, כן, היו קוראים אותה לפני זמנה, כן, הכהנים היו מקדימים לקרוא את שמה לפני היום, למה? כי אחר כך יגבור זמן קריאת שמה, ותהיה בעיה, הם לא יוכלו לקרות. עכשיו, אשר השאלה, אני יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? כן, הגמרא מתלבטת בשאלה הזאת, ואז היא מביאה לנו פה דיון. מעשה שבאו בניו מבית המשתה וכו'. כן, הגמרא מביאה את הסיפור שאנחנו מכירים אותו גם בבבלי. כן, והשאלה איך יכול יחיד לפסוק כיחיד ולא כרבים. כן, אז אומרת הגמרא, מעשה שבאו בניו בית המשתה וכו', ורבן גמליאל פליג על רבנים ועבד עובדה כבתי, שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? מה, הוא הולך לפי שיטת יחיד? כן, הוא פוסק כמו שיטתו של כיחיד ומקדים את הזמן, או בעצם מאחר את הזמן של קריאת שמע של ערבית, והרבי מאיר פליג על רבנים ולא עבד עובדה כבתי. כן, רבי מאיר חולק על חכמים במקום אחר, והוא לא פוסק כשיטתו כיחיד מול הרבים. והרבי עקיבא פליג על רבנין ולא עביד עובדה כבתי. גם רבי עקיבא אותו דבר, חולק על חכמים ולא פוסק הלכה כמותם. רבי שמעון פליג על רבנין ולא עבד עובדה כבתי. ואין אשכחן דרבי מאיר פליג על רבנן ולא עבד עובדה כבתי. כן, הגמרא דתני, עכשיו הפירוט של הדברים. סכין אלבנטית, כן, תרופה שעושים אותה משמן יין ואפרסמון ומים לחולה בשבת. כן, למה מותר לעשות את זה? כן, גזרה של שחיקת סמנים במקרה הזה, למותר לעשות את הדבר הזה. מתי? בזמן שטרפו ביין ושמן מערב שבת. מתי מותר להשתמש ואין חשש שגזרה של שחיקת סממנים? בזמן שטרפו ביין ושמן מערב שבת. אבל אם לא טרפו מערב שבת, אסור. כן, אם לא הכינו את כל התערובת הזאת בערב שבת, אז יעשו בגלל החשש של שחיקת סממנים. תני אמר רבי שמעון בן אלעזר, מתיר היה רבי מאיר לטרוף יין ושמן אסוך לחולה בשבת. לשיטתו, אין בעיה, מותר גם בשבת. הוא כבר חלה, כן, פעם אחת רבי מאיר היה חולה, וביקשנו לעשות לו, כן, רצינו לעשות לו את הטיפול הזה שהוא עצמו מתיר, ולא הניח לנו, למרות שהוא עצמו מתיר. ואמרנו לו, רבי, דבריך מבטל בחייך, מה אתה חולק על עצמך, אתה מבטל את מה שאתה אומר? ואמר לנו, אף על פי שאני מקל לאחרים, מחמיר אני על עצמי, דפליגי עליי חבריי. כן, היות וחברים שלי חלוקים עליי, אני לא יכול לבוא ולהקל על עצמי, כי יחיד ורבים הלכה כרבים. כן, והגמרא עדיין מנסה לברר ולהבין את הדוגמה הבאה. הדוגמה הבאה הייתה הדוגמה של רבי עקיבא. אחרי שנגמור את כל הסיבוב הראשון, נחזור אחורה לכמה עיונים. מה?
זה הגיוני.
שמה?
שאם חבריו חולקים עליו, אז לאחרים הוא יכול לפסוק כמו שהוא חושב?
על מי אתה מדבר? על רבן גמליאל?
על זה פשוט היו בעיות בקליטה. זה שפסק לתלמידיו שהוא מחמיר על עצמו.
רבי מאיר, לא. הוא כבר חלה, הוא ביקשנו לעשות לו כן להקל, ולא יניח לו לנו, ואמר לענף על פי שאני מקל לאחרים, מחמיר אני על עצמי. למה לא? אתה שואל באופן עקרוני מבחינת העיקרון הזה של הכולה לאחרים.
כן.
אוקיי, בסדר. יש פה למטה הערה 8, תסתכל שם, לא עכשיו, אני בהמשך יחזור אולי לזה. יש לך את הגמרא הזאת בעצמך. והשכחנן דרבי עקיבא פליג על רבנן, רבנין, ולאו עובדה כבתי, שאת הגמרא, כן? גם אותו דבר, גם הוא בעצם חולק על חכמים, והוא לא פוסק כמו שיטתו שלו, של רבי עקיבא. קיידתנן תמן, כמו שלמדנו, זה מדובר פה על דיני תומה וטהרה, במסכת עולות, לגבי תומת מת, שבעצם השאלה של שיעור של חלק מהמת שיתמה באוהל, על זה הדיון. כן, והשאלה מה הדין? השדרה והגולגולת משני מתים, כן, יש לי את השדרה ואת הגולגולת. אופציה שנייה, רביעית דם משני מתים, ורוב העצמות משני מתים, אופציה שלישית. אופציה רביעית, עבר מן המת משני מתים. סליחה, עוד פעם. רביעית דם משני מתים ורוב העצמות משני מתים. אופציה השלישית, עבר מן המת משני מתים. ורביעית, עבר מן החיים משני אנשים. כן, בכל מקרה, כל החלקים האלו, הם בכל המקרים, אני אומר, שלמרות שכל אחד ואחד מהם, בנפרד, הוא לא מקבל, לא מתמה, רק עם הצירוף שכל השאר הם מתמה. רבי עקיבא מתמה, רבי עקיבא אומר שחכמים מתארים, כן, לשיטת חכמים, לגבי תומת אוהל, זה לא מצטרף, כן? במגע ובמסע זה כן, כי כבר עצם כיסאורה מתמה במגע ובמסע, אבל באוהל זה לא מתמה. תני מעשה שהביאו קופה מלאה עצמות מכפר תווי, מעניין, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא זה התקופה של מרד בר כוכבא הרי. מעשה שהביאו קופה מלאה עצמות מכפר תווי וניחו באוויר בית הכנסת, כן, מקום פתוח, לא מקורה, כדי שלא יהיה תומת אוהל. ונכנס תודרוס הרופא ונכנסו כל הרופאים עמו. כן, כולם היו באו לבדוק עם איזה סוג של עצמות מדובר פה, אם זה משני מתים או ממת אחד. שימו לב, היו מבינים היטב בניתוחי מתים. אמר תודרוס הרופא, אין כאן שדרה ממת אחד ולא גולגולת ממת אחד. כן, אין פה זיהוי, זה הכל, זה הצטרפות של כמה מתים. כן, אז וחכמים התלבטו, מה
הדין? כתוב אצלך שדרה?
אני מקריא כרגע משוטנשטיין, לכן אני לא ראיתי את הגרסה בשני. לא ראיתי, אני מקריא משוטנשטיין, לכן לא ראיתי את הגרסה בשני. סליחה, אני מתנצל. את זה, זאת הגרסה כאן.
זה לא כתוב שזרה.
מה כתוב?
שזרה.
אצלי כתוב שדרה, אבל נראה עוד מעט בפירוש שם, אני לא דילגתי על הגמרא, אני חוזר אליה. אמרו, הואיל ויש כאן מתארים, זאת אומרת משני מתים, ויש כאן מתמים, נעמוד על המניין, כן, לראות כמה חכמים מתמים, וכמה חכמים מתארים, כלומר נכריע על פי הרוב. התחילו מרבי עקיבא ותיאר, רבי עקיבא אמר זה לא נקרא, לא ממת אחד, זה לא מתמם.
יש רופא שם שמבין יותר טוב מהם.
הוא לא מתעסק בהלכה לגבי הלכה למעשה. הוא יגיד לך, הוא ייתן לך זיהוי, שני מתים או מת אחד. האם שני מתים מתמים ומצטרפים או לא, הוא לא יתעסק עם זה. זה לא עסק שלו. זאת הנקודה.
זה המחלוקת?
הנה עכשיו, אתה רואה עכשיו המחלוקת, עושים מרימים את זמאות. אמרו לו, אם והיית מתמה, כן? שדרה גולגולת בשני מתים, ותיארת, עכשיו אתה מתאר, כי רוב החכמים מתארים, ופסקת קרוב, אתה טהור, כן? ולא צריך בכלל להצביע. הנה אני רואה שהרוב קובע, ורבי עקיבא מבטל לדעתו בפני הרוב. כן, את ההלכה הבאה אני בינתיים אשאיר פתוח, כי אחרת אני לא אספיק לעיין, לגבי רבי שמעון פליג על רבנה ולא עובדה כבתי, נחזור אליו בהמשך. אני עובר עכשיו אל הגמרא של המכון, רגע, לא, רציתי קודם את ההערות שכאן, שנייה אחת, הרי אני משחק פה על שני תלמודים, רציתי פה...
אבל כאילו, אני לא מבין את הסיפור עצמו.
הסיפור עצמו היה שיש פה חלקים של שני מתים, והשאלה אם הם מצטרפים לתומת אוהל, או לא מצטרפים לתומת אוהל. זאת הנקודה.
למה שלא הצטרפו?
מה זה?
למה שלא
הצטרפו?
מה זה צריך להיות שלם כדי
לתמת? לתמת באוהל זה תומה יותר חמורה. זאת אומרת, כדי להחמיר בה, אני צריך להתאמץ יותר. ולכן... זה תלוי בשאלה, מה רמת ה... האם זה נקרא מספיק תמה כדי שתמה בתומת אוהל. לתומת מגע אין שאלה. לתומת מגע אין שאלה, בכל מקרה. אני רוצה לצלם לכם עכשיו לפני כן את היד.
אני לא מבין, אז אני צריך גופה שלמה?
לא גופה שלמה, אלא רוב גופה. זה עסקנו בזה גם בבבלי לא מזמן, בדף יומי, במסכתות האחרונות. שלחתי לכם עכשיו כמה את הצילום של ההערות. תסתכלו בהערה מספר 19 ששלחתי לכם עכשיו בוואטסאפ. הכהנים שעבודת הקורבנות מוטלת עליהם. אני חזרתי אחורה, אני עוד נתחזור, התקדם הלאה, אלה תוך הנקודות שדיברנו עליהם. הכהנים שעבודת הקורבנות מוטלת עליהם היו מקדימים לקרות את שמה קודם היום, שמה תימשך העבודה זמן רב, ולא יוכלו לקרות אחרי כן. אז הם עשו את זה לפני הזמן, שאליהם אני גם כישראל יכול לעשות את זה, הם בכלל פטורים. אז יפה, הוא קורא בלילה, האם הוא יוצא ידי חובה? האם יוצא ידי, זה חלק מהבעיה, האם הכהן שקורא בזמן הזה, האם הכהן שקורא בזמן הזה יצא ידי חובה, או שאני אומר, הוא עושה את זה לידור מצווה, זכר למצווה, הוא כרגע עוסק במצווה, פטור מן המצווה, זה חלק מהבעיה. בכל מקרה, אני אמשיך הלאה, הערה 20 שצילמתי לכם, במשנה לקמן תת עמוד ב' מבואר שזמן קריאת שמע בשחרית מתחיל משיקיר בתחילת ללבן. ויש תנאים הסוברים שהוא מזמן שאדם יכול להכיר את חברו ממרחק של 400, אתם מכירים את זה גם מהבבלי, לא רק מכאן בהערה לגבי הירושלמי. זמן זה הוא בין עלות השחר לבין הנצח חמה, ואנשי המשמר היו קוראים את שמע לאחר עלות השחר ולפני זמן זה, ולכן הקורא את שמע עמם לא יצא ידי חובתו. הראשונים התקשו בברית הזו, עכשיו זה הממוקד, שאם כן כיצד היו אנשי המשמר עצמם יוצאים את חובת קריאת שמע של שחרית, ולכן פרשו כמה ראשונים שאומרם מלכתחילה, אין הזמן מתחיל עד מי שיקיר את חברו, אבל הקורא מיד לאחר עלות השחר, בדיעבד יצא את חובתו, כן? כלומר בדיעבד. וכן רשאי אדם לעשות כן בשעת הדחק, כגון שיוצא לדרך, ולכן יצאו אנשי משמר את חובתם. ומה שאמרו שהקורא אם לא יצא ידי חובתו, היינו שלא יצא ידי המצווה כתיקונה. זה מסלול אחד של הסבר. כן, שלי, במקרה בדיעבד, יצאנו ידי חובה על כל העניין הזה. תקפצו לשורה האחרונה באותה עמודה, ויש אומרים כן זה, אלא שפרשו מה שאמרו שלא יצא ידי חובתו, שמי שקורא עם אנשי המשמר שלו בשעת הדחק, אינו יוצא כלל. וצר לחזור לקרותה בזמנה, אתה סליחה, מה אתה קפצת פנימה? אתה קורא כי השמע איתם, הם אין להם ברירה, אבל אתה, לכם, שכנסו חכמים, כדי שלא יהיה רגיל בכך, כן? זה אנחנו מציאות שאנחנו מכירים אותה, שזה לא נוח לנו לפעמים לעשות את זה, אבל לא אומרים לך, תשמע, יש הבדל, במצב שבדיעבד, לבין להכניס את עצמך, קבוע בדיעבד שאתה לא בעסק הזה. אבל אנשי המשמר עצמם, שאצלנו שעת הדחק, יוצאים את דרך חובתם. זה פירוש, אופציה שנייה, אופציה שלישית, ויש פירושו שאכן לפי התנה של ברית הזו, אף בדיעבד אין יוצאים ידי חובה בקריאת שמע. למה? לפי שהזמן של מי שיקיר את חברו, כן, זה לפני הזמן, ואנשי המשמע באמת לא יצאו ידי חובה את קריאת שמע, כן, הם עצמם גם כן לא יוצאים ידי חובה. אז אם ככה, מה תעשה עם אנשי המשמע? אלא שפטורים היו ממנה, ומכיוון שהיו עסוקים בעבודת הקורבנות, ועוסק במצווה פטור מן המצווה, ולא קראו אותה אלא בתורת זכר למצווה, למצוות קריאת שמע. כן, כך אומר בעל ספר חרדים, הפירוש על הירושלמי. לפי רבי שמעון, אף לכתחיל, עכשיו אני מתקדם אל רבי שמעון, שהוא בעצם המשך הדיון היחיד ורבים, לפי רבי שמעון, אף לכתחיל מותר לקרותה מיד שעלה עמוד השחר, ולא כשיטת הביתה שלכתחיל אין לקרותה עד הזמן שהקריא את חברו. הגמרא אינה מברת מהטעם לומר שואל רבה גמליאל סובר כי רבי שמעון סוף קריאת שמע של ערבית יזמור כמו אף בתחילת זמן קריאת שמע של שחרית, מה עניין זה לזה? ויש מסבירים שלדעת הברייתא שזמן קריאת שמע של שחרית אינו אלא מי שיקיר את חברו, אף על פי שלכל דיני התורה כבר מלעלות השחר יום הוא, זאת אומרת זה חלק מהבעיה, אם זה יום, התחום הזה, תחום הביניים שעלות השחר עד הנץ לאן הוא שייך, הטעם לכך הוא מפני שזמן קריאת שמע של שחרית תלוי בזמן קימה, ורק מיעוט בני אדם קמים יד שלה בשחר. ואילו רבי שמעון סובר שזמן קריאת שמע של שחרית אינו תלוי בזמן קימה, אלא ביום. אז יום, עלות השחר, כבר אני רואה את חברי ואני מכיר אותו, זה כבר נחשב כיום. וכן סובר רבי שמעון שזמן קריאת שמע של ערבית אינו תלוי בזמן שכיבה, אלא בלילה. אז לכן סוף הזמן הוא בסיום הלילה בעלות השחר. כן, אז זאת השאלה באמת, איך אני מגדיר את הזמנים, זמן שכיבה, זמן קימה, או בעצם יום או לילה. וזאת הגדרה מעניינת, כי זה בעצם בונה לי פה את כל המהלך בצורה שונה לגמרי מכל הסיפור שאמרנו כרגע. עכשיו אני עובר לגמרה השנייה, אל המכון. יש פה דיון שלם אני מצלם את זה בדף עמוד נון א' בצד, רגע שנייה, אני אתחיל בעמוד נון בעמודה השמאלית למטה בקטע של לא יצא כי משכימין. למי שיש את הגמרא, למי שלא, אני פשוט מצלם את הקטע. שימו לב, שם כתוב כי משכימים היו מפני שאנשי משמר היו מקדימים לעבודות המקדש, היו מקדימים לקרוא קודם שיעיר היום קצת כדי שיהיה להם פנאי לעבודות המקדש, וכיוון שהוא קורא קודם הזמן שקבעו חכמים לא יצא. לפי אפשרות זו שהיא צד אחר של הבעיה, רבן גמליאל לא הולך בשיטת רבי שמעון בקריאת שמע של שחרית. הספק הוא האם רבן גמליאל הולך בשיטת רבי שמעון בקריאת שמע של הערבית שאדם קורא אותה לכתחילה עד עמוד השחר, כלומר זה לילה. מסכים גם כן לדעתו ביחס לקריאת שמע של שחרית, שאדם קורא אותה מיד לאחר שעל עמוד השחר, או שבקריאת שמע של שחרית הוא מודה לחכמים שזמנה משעיר היום קצת. כן? ואז הגמרא לא נפשטה ולא הכריע בעניין הזה. עכשיו אני עובר לעמודה השמאלית של העמוד הבא של נון א', אז שימו לב, אתא דרבן גמליאל כרבי שמעון. לדעת הירושלמי, רבן גמליאל סובר שאפילו לכתחילה קורא קריאת שמע של ערבית עד עמוד השחר, ולפי זה אי אפשר לפרש דברי רבי שמעון שהוא בא ללמדנו שהוא מסכים לדעת רבן גמליאל בקריאת שמע של ערבית שהוא קורא עד עמוד השחר, וכן בקריאת שמע של שחרית הוא קורא מעמוד השחר. בבבלי הובאו דברי רבי שמעון כשתי נוסחאות, בשתי נוסחאות. נוסח אחד שווה בעיקרו לדבריו הירושלמי, ולפי נוסח שני רבי שמעון אומר שקורא קריאת שמע של ערבית משעלה עמוד השחר עד שתנצח חמה. ובירושלמי ובתוספת המובארק הנוסח הראשון של דברי רבי שמעון. כפי הנראה לא הייתה ידועה כלל לחכמי ארץ ישראל דעה זרה זו, שיש שעה שהוא זמן קריאת שמע של ערבית ושל שחרית כאחד. זאת אומרת, לפי זה בעצם זמן הביניים עלות השחר אני יכול להשלים אותו את הלילה, ואני יכול גם לרוץ קדימה אל היום. כן? לפי רבי שמעון שתי אפשרויות יכולות להיות, אמנם זה תרתי דסתרי ואין בזה סברה ברורה, אבל היום זה זמן ספק לפי המציאות שאני נמצא בה, לפי זה אני מכריע. וקרוב לומר שרבי שמעון שנה משנתו בלשון קצרה כזו. פעמים שאדם קורא אותה שתי פעמים, ונמצא יוצא ידי חובתו של היום ושל הלילה. כן, בניגוד לנוסח שראינו מקודם בגמרא. כן, אני גם הקראתי את זה משוטנשטיין, לא הקראתי את זה מכאן. וקורא אותה שתי פעמים. פירושו שחוזר וקורא אותה מיד לאחר שקרא אותה. ונחלקו שני המורים בפירוש דברי רבי שמעון. יש מי שאומר שקרא קריאת שמע של ערבית סמוך לעמוד השחר, או כשהשלים כבר על עמוד השחר, וחזר וקרא פעם שנייה ויוצא בידי קריאת שמע של שחרית. ויש מי שאומר שקרא סמוך לנצח חמה ומיד לאחריו. ובירושלמי השמיטו את המילים המקוריות שתי פעמים, ולא שנו אלא את פירושן, אחת לפני עמוד השחר ואחת לאחר עמוד השחר. אולם בתוספת בבבלי נמסרו דברי רבי שמעון ופירושם. כן, אז לפי זה אתם זוכרים שדיברנו בהקדמה לירושלמי, חלק מהבעיה הייתה זה הנושא של השימושים, ואיך אני מתמודד עם השימושים. אתם רואים שיש פה בעצם ניסיון להכריע, היות זה אותו חכם, לנסות לקבץ את הדעות משני הצדדים כדי לנסות לבנות פה איזשהו משהו ברור וסגור. זאת חלק מהבעיה. עכשיו אני מתקדם קדימה למעשה שראינו ולשאלה שאמרנו גם בנושא של המחלוקת. אז יש פה דיון, עברתי לנון ב' בדברה של המכון, אני מצלם כרגיל. שימו לב, תמאים, תלמוד, כן, בקטע של התלמוד, תמאים. ורבן גמליאל פליג על רבנים, כן, אתם זוכרים לגבי השאלה הייתה, אני מזכיר מקודם קראנו אותה, האם אני יכול לצאת ידי חובתי כשיטתי כיחיד לעומת רבים, למרות, והלכה בעצם צריכה להיות יחיד ורבים, הרי הלכה כרבים, אז איך אני בעצם מתמודד עם עם הקושי הזה שיש לי, זה לעומת זה. זאת בעצם זאת בעצם הבעיה שאיתה אני צריך להתמודד. אז לכן, אז אני מקריא את עכשיו את הפירוש, הבאתי לכם את שני הצילומים של שתי עמודות. ורבן גמליאל פליג הרבנים ועבד עובדה כבת בתמיה, וכי רבן גמליאל סבור חלוק על חכמים ועושה מעשה כמור, איך ייתכן שרבן גמליאל אף על פי שהוא חלוק על חכמים הורה לבניו כדעתו ולא כדעת חכמים, הלכה כרבי ולא כיחיד, כן? והרבי מאיר, שדור רבי, פליג על רבנים, כן, גם כן, חולק על חכמים, אנחנו ראינו את הדעה, ולא עבד עובדה כבתי, זה דיברנו על נושא של חולה. מזכיר, שתי סוגיות היו לנו, חולה ודיני תומה וטהרה. והרי רבי מאיר חלוק על חכמים, ולא עושה מעשה כמו, והרבי עקיבא פליג על רבנים, ולא עבד עובדה כבתי, רבי עקיבא הוא גדול יותר מרבי מאיר, כן, רבו. והרי רבי עקיבא חלוק על חכמים, ולא עושה מעשה כמו, לא פוסק כמותו, כמו עצמו. והרבי שמעון, כן, רשב"י, גם הוא בעצם תלמידו של רבי עקיבא, כן, גם רבי מאיר, גם רשב"י, זה אותו דור, פליג על רבנים, ולא עבד עובדה כבתי. כן, עכשיו השאלה, זאת אומרת, בעצם אני קופץ על על ההגעה שדיברנו כאן כרגע. והרי רבי שמעון, חלוק על החכמים ולא עושה מעשה כמו, והירושלמי כמובן מעשים של תנאים אלה שהורו הלכה כדעת חבריהם בניגוד לדעתם, אחר כך משיבים על מה שתמול מעשהו של רבי גמליאל. כן, עכשיו השאלה, ואין השכחה לרבי מאיר פליג על רבנים ולא עבד עובדה כבתי, כן, איפה ראינו את הדבר הזה? אז התשובה הייתה דתני סכין, כן, משון שיחה, סכין אלוונטין או אלונטין, אלוונטין, לא יודע איך לקרוא את זה בשוטנשטיין, זה מנוקד, כמו שאמרתי בהתחלה, ובירושלמי אלינטין, כן, אלונטית, בעצם משחה לכאבי בטן, לחולה בשבת, כן, מותר בשבת לסוך ממנו החולה את הגוף, אף על פי שהוא לרפואה, כן, למרות שיש בעיה, כמו שאמרנו, גזירה של שמה יעבור על גזירת שחיקת סממנים ואחים תרופות בשבת, כן, זה בעצם, למה מותר? כי השיחה בשבת זה שמנה מותרת בשבת. מתי? בזמן שטרפו, כן, לטרוף זה לערב, לערבב, כן, בערב שבת, אבל אם לא טרפו מערב שבת וטרפו בשבת, אני מקווה שאתם שמים לב, אני עובר כמה שורות קדימה, אסור, כן, לא שחים את זה. למה? כי אסור בשבת לרקוח מרקחת של תרופה. ותני, עוד אופציה שנייה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, עוד דור אחד קדימה, מתיר היה רבי מאיר לטרוף יין ושמן לסוך לחולה בשבת. זאת אומרת, לדעת רבי מאיר מותר, כמו שאמרנו, לא אין לו את הגזרה. הוא כבר חלה, כן, רבי מאיר היה חולה, וביקשנו, כן, אומר רבי שמעון בן אלעזר, אני רבות, מעיד על רבי, כן, כן, היום לא עלינו, תלמיד חכם מאוד חשוב, הלך לעולמו, כן, הרב רבינוביץ', אז אתם רואים, תלמידים מצטטים ומספרים גם הרבה סיפורים על הרב רבינוביץ', רצים עכשיו בתוך במרשתת. וביקשנו לעשות לו כן, רצינו להקל עליו, כפי שהוא פוסק רבי מאיר, ולא יניח לנו, כן, לא יתיר לנו. ואמרנו, רבי, דבריך מבטל? מה אתה, אתה קבעת את זה? את בחייך, כן, אתה או שאתה חי מבטל את דבריך? כן, שהרי אתה מתיר לטרוף לחולה בשבת. ואמר לן, אני יודע שאין לכם רגע, ואמר לן, אומרת הגמרא, רגע, ואמר לן, במקרה כזה, אף על פי שאני מקל לאחרים, כלומר אני לא חוזר בי, מחמיר אני על עצמי, דה פליגי עליי חבריי, כן, שערי חלוקים עליי חבריי, שהם אומרים שאין טובים מים ושמן לחולה בשבת, כן, הרי שמצינו שרבי מאיר חלוק על חכמים ולא עשה מעשה כמו. יש פה בהרחבות למיניהם כל מיני הרחבות מעניינים, אבל אני ממשיך הלאה לגבי רבי עקיבא בסיפור הזה, כן, אמרנו לגבי רבי עקיבא היה לנו לגבי העניין של הדיני תומה וטהרה. אני בא... מה? לא שומע. זה לא מה? אני לא מבין.
קוצי, תתרחק מהמיקרופון.
המיקרופון
זה 60 סנטימטר. תוריד את הווליום, לא יודע מה להגיד לך.
קשה להבין אותך, אתה רוצה להגיד שפשוט שזה ככה, כי יחיד ורבים, הלכה כרבים, אני בסדר, זה מה שאתה... בסדר, אז זאת השאלה, מזה הגמרא יוצאת לכל הדיון כולו, אתה צודק. הרי זאת דיוק הבעיה, מה רבי שמעון פסק, כשיטתו כיחיד, לעומת רבים, זה בדיוק הבעיה שלנו. אז לכן, ואנחנו ממיינים בדוגמאות אלו כדי לראות את ההדגשה לנושא הזה. בכל אופן, אומרת, עכשיו תסתכלו בפירוש ששלחתי לכם, ושואלים, והאין אשכחן לרבי עקיבא פליג על רבנים, ולא עבדו דקוותי, כן, הוא לא פוסק כמו עצמו, כי דתנינן תמן, כן, הסוגיה מסכת אוהלות, מעניין, שימו לב, כתוב אהילות פה בפירוש של המכון, כרי שהוא מדייק שכך צריך לומר, השזרה, כן, שים לב מה ששאלת, שמואל, השזרה, מערכת החוליות לאורך הגב, כן, זה השזרה, השדרה המרכזית, כן, היא צורה עברית לשם הארמי שדרה, והגולגולת, השלד של הראש, משני מתים, חצי שדרה או חצי גולגולת ממת אחד, וחצי שדרה או חצי גולגולת ממת אחר, ונראים כשדרה אחת או כגולגולת אחת. רביעית, כן, השיעור זה שרביעית של דם משני מתים, כן, זה שמינית הלוג דם ממת אחד וממת אחר מצטרפים אחד לשני, ורובע, רובע זה מידת יבש, רובע הקו, עצמות משני מתים, מה שהסברנו, שמינית הקו עצמות ממת אחד, ושמינית הקו עצמות ממת אחר. עבר מן המת משני מתים, חצי עבר ממת אחד, וחצי עבר ממת אחר, ונראים כעבר אחד, עבר אחד משני, מן החיים משני אנשים. כל הדוגמאות האלו בעצם שדיברנו עליהן. אז רבי עקיבא מתמה בתומת אוהל, והחכמים מתארים, כן? ועוד הגמרא מביאה מקור נוסף, תעני, מעשה שהביאו קופה מלאה עצמות מכפר תאווי, זה ליד לוד כמו שאמרנו, והניחו באוויר, ועכשיו במקרה כזה, זה היה במקום שלא מקורה, בלוד, והכנס תודרוס, כן? שימו לב, יש פה הסבר אחר בשרידה הירושלמי, לא תודרוס אלא תיודרוס, כן, אומר קצת שיפוץ לפי השם כנראה רומאי, יווני או אני לא יודע מה, בכל מקרה הוא נכנס לבחון של מי העצמות האלו, ונכנסו כל הרופאים עמו, שלחתי לכם את הצילום, אמר תודרוס הרופא, אין כאן שזרה ממת אחד ולא גולגולת ממת אחד, כן, אומר הכל שייך מכמה אנשים, כמו שהיום עושים רפאות לגבי החפירות הארכיאולוגיות, גם פה אותו עיקרון. אמרו, הואיל ויש כאן מתארים ויש כאן מתמאים, כלומר יש פה רבי עקיבא שיהיה דעה אחת מול חכמים, ויש מחלוקת מה הדין במקרה כזה, נעמוד על המניין, כן, המילה מניין, בנו, כתוב קצת שונה מה שאנחנו רגילים, כלומר נרים אצבעות ונכריע. התחילו מרבי עקיבא, כן, למה ברבי עקיבא? כי הוא הגדול, שבדיני התאומות והתארות מתחילים מן הגדול, שעומדים על המניין לשם קביעת הלכה, שהגדול של החכמים אומר תחילה את דעתו מפני כבודו, ותיאר, ברבי עקיבא אומר, בניגוד להלכה שהוא כרגיל פוסק, אמרו לו, הואיל והיית מתמא ותיארת, טהור, אז למה אנחנו צריכים להכריע? אנחנו ממילא אף אחד לא יחלוק עליך, ואין צורך עוד במניין, שהחכמים שהיו מתמים לא יעזו לחלוק על רבי עקיבא ויסמכו על דעתו, ונמצא שהכל מתארים, הרי שמצאו לרבי עקיבא חלוק על חכמים ולא עשה מעשה כמוהו. אז כל זה בעצם מביא אותנו אל כל הסיפור הזה של הדיון שלנו, נו עכשיו אם ככה איך רבן שמעון חולק על חכמים. את זה אני כבר, את הפירוש הזה אני אתמקד כבר בשיעור הבא, אבל אני כן רוצה להתייחס לפירוש שמופיע לנו כאן בגמרא לגבי זיהוי של הרופא הזה, כן, נכנס התודרוס הזה, למי שיש את הגמרא, אין לו, לא צריך את הצילום, אבל האחרים, אני מצלם להם. לגבי הזיהוי של תודרוס הזה, זה מעניין כשלעצמו, לראות איך שאנחנו מכירים את האנשים. רגע. אוקיי, אז שימו לב. תודרוס, תודוס, תיודרוס. כן, כל מיני אפשרויות. הרופא יהודי ארץ ישראלי בעל ידע באנטומיה. למד כנראה באלכסנדריה, פעל בלוד והתנאים התייעצו בו. השם תאודורוס הוא יווני, ומשמועה מילולו יונתן, מתיתיהו, נתנלו, מתניה. כמה אפשרויות מבחינת השמות. הכל תרגומים. מסורת אחת הנוגעת לתאודורוס הרופא הובא במשנה בחורות, פרה שנתלה האם שלה. באירוע הזה נפטרה הבעיה ההלכתית שהתנאים באמצעות ידע רפואי של תאודורוס הרופא, שבקרוב אלכסנדריה. בתוספת הבעולות הובאו מסורת נוספת הנוגעת לאותו הודורוס הרופא. האירוע שמדובר בו אינו ברור, וניתן להציע לו שני פירושים שונים. אפשרות אחת היא שהתגלו עצמות של מתים, או שהעבירו את העצמות לקבורה משנית, ובהזדמנות זו הובאו המתים בבית הכנסת לצורך הספד. אפשרות אחרת היא שאנשי כפר טוויה התחבטו בבעיה הלכתית, האם ניתן לקבור את העצמות שהתגלו ביחד, או שמדובר בכמה אנשים. ובמקרה זה יש לקבור כל אחד בנפרד, כן, כל קבר, כל אחד קבר. ובשל בעיה זו הם באו לבית הכנסת, למקום שבו לומדו חכמים, ושאלו אותם שאלה בהלכה, כשהעצמות עמהם, אשר לכפר טוויה מסתבר שהכוונה היא לאנתיו, מקום הסמוך ללוד, שבו היו מעברים את השנה. תאודורוס הרופא לא בא לבדו, אלא הם חבורה של רופאים, מן הסתם הכוונה למתלמדים שוליות הרופאים, שכן כולם דיברו בקולו של רבם. הרי שתאודורוס הרופא לא היה רופא יחיד בדורו ובמקומו, הוא הנחיל כנראה את חוכמת הרפואה שקנה באלכסנדריה לתלמידים בארץ ישראל. ההערה הזאת מאוד מעניינת, כי בעצם אנחנו יודעים שעד היום יש כל פעם עולות השאלות לגבי ניתוחי מתים, לרופאים, מה לעשות, אפשר לעשות ניתוחי מתים, אי אפשר לעשות ניתוחי מתים. השאלות האלו עולות בשוטים בתור מחקר מאוד רציני. ההתפתחות של העניין הזה במאות השנים האחרונות, נראה שאנחנו התקדמנו ואנחנו מתירים המון דברים. לא פשוט העניין הזה מבחינה הלכתית, אבל מעבר לכך אתם רואים שזה לא המצאה של דורנו. כבר אז חקרו את הגופות, כבר אז ניסו ללמוד את האנטומיה כדי שיוכלו לדעת לנתח ולהכיר, והיו ידעו עד כדי כך היו מומחים שידעו לזהות את הגופות כל אחד אם יהיו שייך. אז יהי רצון שנזכה לתחיית המתים במהרה בימינו, ואני...